אגב, האוניברסיטה עובדת עכשיו מבחינת, יש שיעורים שניתנים?
הסגל הבכיר
רק
לא
הסגל
פועל.
הבכיר לא נותן, נכון? השאר אבל עובד. ואני לא מבין למה סטודנטים נמצאים. הם נמצאים בגלל ששאר, זאת אומרת, תרגולים והרצאות של סגל זוטר.
אני נמצא בגלל שאני במעונות, בגלל שיש לי עבודה.
אוקיי.
זה ביקש אצלנו, בהיסטוריה, פילוסופיה, כולם זה סגל בכיר. אז בפועל כאלה, יש לנו חופש עד...
טוב, סימן טוב, צריך להכניס קצת דם חדש שם. טוב, בכל אופן, זה דווקא טוב, לסטודנטים יש סיכוי להיכנס, לא הכל תפוס. דיברנו בפעם הקודמת על שתי צורות לקרוא את הגמרא בעירובין, לגבי מחלוקת בית שמאי ובית הלל. דיברתי על קריאה מוניסטית וקריאה פלורליסטית. אמרתי שהקריאה הפלורליסטית היא יחסית קלה יותר. אלו ואלו דברי אלוהים חיים, הכוונה שניהם צודקים. הלכה כבית הלל, זה לא בגלל שבית הלל צודק, אלא מסיבות אחרות. והסיבות האלה מפורטות בהסבר של הגמרא. שהגמרא אומרת שבית הלל הקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, אז זה בעצם איזשהו פרס על התנהגות טובה. כן? רוצים לחנך את הציבור, להתנהג יפה לבר הפלוגתא שלך, אז לכן... פוסקים הלכה כבית הלל, כי בין כה וכה ההלכה לא באה לכוון לאמת כלשהי. כן? אז אנחנו מחליטים משיקול חינוכי על מה היה ההלכה. זה הקריאה הפלורליסטית. בקריאה המוניסטית אמרנו שהלכה כבית הלל זה מובן. הלכה כבית הלל כי האמת כמותם. את ההסבר קראנו כמו רבי יוסף קארו, בספר כללי הגמרא. שהוא אומר שזה שבית הלל הקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, זה... מתודה שמביאה אותם קרוב יותר לתשובה הנכונה. ולכן הלכה כמותם. זה לא פרס על התנהגות טובה, אלא מי שנוהג באופן כזה, הוא בדרך כלל יגיע לעמדה נכונה יותר, כי הוא שקל ברצינות את העמדות שסותרות לעמדה שלו. ומה זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים בקריאה המוניסטית? אז בשביל זה נתתי את ההקדמה. לגבי ההבדל בין פלורליזם לבין סובלנות, ההקדמה המושגית, ואמרתי שסובלנות זה בעצם מושג שכולל בתוכו איזשהו סוג של פרדוקס, או מתח מובנה. למה? כי חייב להיות שאתה סובלן למרות שאין לך סיבה להיות סובלן. אז מצד אחד, אם יש לך סיבה אתה לא סובלן, מצד שני אם אין לך סיבה, אז אתה לא הגיוני, הוא לא רציונלי. אז איך יכול להיות מצב של סובלנות? אז אמרתי ש... באופן עקרוני, בשביל להיות סובלן, א', אתה צריך להיות מוניסט, ואת לחשוב שיש אמת אחת, וזאת האמת שאתה חושב, ולכן מישהו אחר שאומר אחרת, כנראה טועה, אתה לא חייב להיות בטוח בזה, אבל אתה עדיין מניח שזה המצב, אתה מניח שההתנהגות של השני מזיקה, שיש לך אפשרות להשפיע עליו, ואתה לא מפחד שהוא יעשה לך בחזרה, אתה מאמין שיש לך את היכולת, וכן, ואת הכוח להשפיע וכו', ובכל זאת אתה לא כופה עליו. זו ההגדרה של סובלנות. אז למה באמת לא? עם כל הסיבות להתערב קיימות, ואתה בכל זאת לא מתערב. אז למה לא? אמרתי, זה בגלל ערך האוטונומיה. זאת אומרת, אני מאמין שהבן אדם צריך לקבוע לעצמו את דרכו. לא אני אמור לכפות עליו את ההתנהגות או את המחשבה שלי. הוא אמור לבחור את דרכו למרות ששימו לב, למרות שלהבנתי הוא טועה. זה לא פלורליזם במובן הזה שהוא צודק כמוני ולכן אני לא מתערב לו. אם הוא צודק כמוני ולכן אני לא מתערב לו, זה לא סובלנות. למה שאני כן מתערב? הוא צודק כמוני. סובלן זה רק מישהו שלא מתערב, למרות שבאופן עקרוני יש לו סיבה להתערב. זאת אומרת שהוא חושב שהוא צודק והאחר טועה. אחרת זה לא נקרא סובלנות. אז למה באמת הוא לא מתערב? כי הוא מכבד את האוטונומיה של השני. הוא אומר שמי שצריך לקבוע את ההתנהגות ואת המחשבה של בן אדם, זה רק הבן אדם עצמו. ולא אני. אז ערך האוטונומיה בעצם עומד בבסיס העניין. אמרתי שבסוף השיעור, אמרתי שהסובלנות והפלורליזם שניהם נראים מאוד דומה ברמה הפרקטית. ברמה הפרקטית בשני המקרים אני לא כופה על השני את דעותיי, את התנהגות הנכונה לשיטתי, אלא מאפשר לו להתנהל ולחשוב כמו שהוא מבין. למרות שהוא... לא, לא. כמו שהוא מבין. אבל הפלורליזם והסובלנות ניזונים משני מקורות שונים. פלורליזם, אני לא מתערב כי הוא צודק כמוני. אין לי סיבה להתערב. סובלנות אני לא מתערב, למרות שהוא טועה ואני צודק לדעתי. אבל אני לא מתערב כי אני מאמין בערך האוטונומיה. בערך הסובלנות שמבוסס על ערך האוטונומיה, שהוא צריך לקבוע לעצמו את דרכו ואת מחשבותיו וכדומה. איפה יהיה הבדל גם ברמה, זה הבדל תיאורטי. למה אני מתנהג באופן כזה? השאלה אם יהיה גם הבדל בהתנהגות עצמה. אמרתי שיהיה. יהיו כמה הבדלים. הבדל אחד, שני הבדלים דיברתי עליהם. הבדל אחד זה במישור של הפתיחות. האם אני רוצה שהשני יטען את טענותיו ויחזיק בעמדותיו, אני מקשיב ואני בוחן את עמדותיו, כמו בית הלל שהקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, ושקלו את הטיעונים של בית שמאי לפני שהם גיבשו את עמדתם שלהם, זה יש טעם לעשות רק אם אתה מוניסט. למה? כי אם אתה פלורליסט אז כולם צודקים, בשביל מה לשמוע את הטענות של השני, מה תרוויח מזה? בסופו של דבר גם אתה לא מגיע לאמת וגם הוא לא מגיע לאמת, אין דבר כזה אמת, או לפחות היא לא נגישה אלינו, ולכן אין שום טעם להקשיב, חוץ מאשר נימוסים, אבל לא ברמה מהותית. לעומת זאת, אם אתה מוניסט, אז בהחלט יש טעם להקשיב. למה? זה שאתה מוניסט זה עוד לא אומר שאתה גם גאוותן. זה שאתה חושב שיש אמת אחת, זה עוד לא אומר שאתה צריך להיות בטוח שהאמת הזאת תמיד נמצאת אצלך. בהחלט שווה לשמוע טיעונים של מישהו אחר, לשקול את זה, לגבש את העמדה, ואז יש לך סיכוי להגיע יותר קרוב לאמת, אולי לא חשבת על משהו שהוא חשב. בדיוק מה שעשו בית הלל לבית שמאי, שהקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. אז נפקמין האחת בהתנהגויות בין פלורליזם לבין סובלנות, זה הפתיחות. הנפקמין השנייה זה הרדיוס. פלורליזם מהותי אין לו רדיוס. מה הכוונה? כל עמדה מכל סוג שלא יהיה, בעצם אני אמור לקבל אותה, אם היא, לפחות אם היא עקבית עם ההנחות של העצמה. מה אני יכול לעשות? הוא חושב ככה, אני חושב אחרת, אבל זה לא, אין פה צודק וטועה, כי כל אחד יש לו את ההנחות שלו, והוא גוזר מהן את המסקנות שלו. אז לכן לא אמור להיות רדיוס שעד אליו אני פלורליסט, ומשם והלאה לא. אבל פלורליזם מהותי. לעומת זאת בסובלנות, למרות שאני לא מתערב לו בחיים, אבל יש לזה רדיוס מסוים. זאת אומרת, עד מרחק מסוים אני לא אתערב, אבל יהיו דברים שבהם אני כן אתערב. איפה? אז הבאתי שני קריטריונים שיכולים להשפיע על הרדיוס. קריטריון אחד זה שאלת המחיר. אם הוא עושה דברים שהוא ישלם עליהם מחיר כבד, או החברה ישלם עליהם מחיר כבד, וזה בלתי הפיך. כן, הילד שלי הולך להתמכר לסמים, אז אני לא אהיה סובלן כלפיו. למה? כי המחיר הוא מאוד כבד, ואני יודע שאחרי זה הוא לא יוכל לצאת מזה. זה לא הפיך, אוקיי? אז במצבים כאלה, יכול להיות שאני לא אהיה סובלן. סובלנות זה לא משהו שהוא טוטלי. יש איזשהו, כל אחד שם את הרדיוס איפה שהוא מבין. אבל עקרונית, יש רדיוס שעד אליו אני סובלן, וממנה ועלה לא. זה בניגוד לפלורליזם. פקטור שני שיכול לקבוע את הרדיוס, זה מידת הרצינות של הבן אדם כשהוא גיבש את עמדתו שלו. אני אתן כבוד לעמדה שלי, ואכבד את האוטונומיה שלו לקבוע את דרכו ודרך מחשבתו, אם הוא באמת ירוויח את הכבוד הזה. בשביל כבוד צריך לעבוד, כמו שאומר הפתגם. אוקיי? אם הוא סתם לא בודק שום דבר, לא מעניין אותו כלום, הוא אומר, זאת עמדתי ועזוב אותי באמא שלך. מה אתה רוצה בחיים שלי? אני חושב ככה, אתה חושב אחרת, תכבד אותי. הבאתי את האמנת כנרת, שאמרתי שאני בחיים לא אחתום על האמנה הזאת. האמנה הזאת זה כבוד לאמרצות. מה? אמנת כבוד בין דתיים וחילוניים וכל מיני דברים כאלה. אמרתי שזה... לתת כבוד למישהו שלא מסכים איתי, זה מה זה נקרא סותר. אני מכבד את זה שהוא חושב אחרת, זכותו. לכאורה זה מה שמתבקש מסובלנות, לא? לחשוב שהוא טועה, הוא חושב אחרת ממני, אבל אני מכבד את זכותו לקבוע את דרכו. וכן, אבל יש מחיר. או אם אתה רוצה כבוד, אתה צריך להרוויח אותו. מה הכוונה? אם אתה תשמע את כל הטיעונים שלי, תקשיב להם ברצינות, תשקיע בזה מחשבה, ובסופו של דבר תגיע למסקנה שאתה לא מסכים איתי, אני אכבד את העמדה שלי הגעת. אוקיי? אני אומר, אתה בכלל לא מוכן להקשיב לעמדה שלי, ואתה רוצה שאני אכבד את זה שאתה חושב אחרת, בלי שאתה שומע את הטיעונים שלי. אני חושב שיש לי טיעונים טובים, אני יכול לשכנע אותך. אז אני לא אכבד את העמדה שלך. אבל אני לא בטוח שאתה חייב לרצות את הכבוד שלי מצידי לא נשיא המדינה, שאתה, אני צריך לתת אישור לכל אחד מה הוא חושב ואיך הוא מתנהג. אבל אם אתה רוצה את הכבוד שלי, אם אתה רוצה שאנחנו נחתום על המנה המשותפת, אתה תצטרך להרוויח את הכבוד הזה.
די נשמע אחרת עם האמנה. האמנה נחתמת בין אויבים שבאים סוג של לעשות שלום. אני לא מדבר בשום אויבים שבאים לעשות שלום.
בדיוק על זה מדובר.
אבל יש לנו פה שני אויבים, אפשר לנו פה לסביר שני קבוצות, כי אף אחד...
קבוצות אויבות, זה קבוצות אויבות שכל אחת מנסה להילחם בשנייה, ואנחנו לא עושים את זה עם תותחים, אז עושים את זה בדרכים אחרות, אבל עדיין נלחמים אחד בשני.
נלחמים, אבל לא מדבר בשתי קבוצות, שאני אבין את בעיית חרבות, והם יתחילו לשפוט אחד בשני.
אמרתי, לא נלחמים עם תותחים ולא עם חרבות, אבל נלחמים לפעמים מלחמות לא נעימות. אנחנו, נדמה לי שהיום אתה כל יום יכול לראות את צורות המלחמה האלה, ולכן אנשים רוצים להגיע לאיזושהי הסכמה, לא להילחם, גם לא את המלחמות הלא הורגות האלה.
מלחמה בין אויבים, וכשמנסים להשמיד אחד את השני באופן
טוטלי. לא, זו הגדרה שלך.
זו מלחמה באויב, כי לתת לאויב לקנות זה אומר שאני
קודם לעצמי. אז אני מגדיר את זה יותר רחב. אני אומר שמלחמה באויבים זה מלחמה שמנסה לפגוע בזכויותיהם או להשליט עליהם את עמדתי, למרות שהם לא מסכימים איתי. גם זה בעיניי נקרא מלחמה. ואם אתה רוצה אמנה לכבוד הדדי, אז האמנה הזאת יכולה להגיד, אנחנו כמובן לא נסכים, כמו שגם אויבים לא מסכימים. אבל אנחנו כן נסכם על איך אנחנו חיים ביחד באופן שכל אחד מכבד את השני. ולא מנסה לכפות עליו ולא מנסה להכתיב לו את דרך החשיבה או דרך ההתנהלות.
כמה
צדדים
שחושבים, איך
אמורה לראות
הקבוצה
הכוללת
המדינה? לא
מדובר במערכת בשביל אני קורא גם לזה סתם הגדרה. אני מגדיר את זה גם כלואים. עכשיו, הם רוצים להגיע להסכמה. אתה רואה שעובדה שאנשים נלחמים זה בזה, גם לא עם אוהבים, ונלחמים זה עם זה, וכל הזמן, הרי היום כל החלל מלא קבוצות כאלה שמנסות לייצר שיח להגיע לאיזשהן הסכמות. איך חיים ביחד בלי להילחם אחד בשני כל הזמן. כל הזמן, הכל מלא מזה, אתה לא, תקרא לזה אויבים, תקרא לזה יקום פורקן מצידי, מה שאני איך אתה קורא לזה. אבל זה שני קבוצות שרוצות להגיע להסכמה, איך להפסיק להילחם. גם אם לא נלחמים עם רובים, נלחמים בדרכים אחרות. לא, לא ללא תחרות, אלא עם דרכים מוסכמות איך לעשות את התחרות. זה דמוקרטיה הרבה פעמים נתפסת כדבר הזה בדיוק.
אני רואה סוג של פרדוקס במעמד הסובלני הזה, כי מצד אחד אנחנו צריכים להיות באיזה שיח מסוים. אני יכול להיות סובלן עם בן אדם שלפחות יש לי שיחה איתו, סוג של שיחה איתו, דיאלוג, משהו. ומצד שני, אז אם אני בשיחה איתו, זאת אומרת שיש איזו נקודה, שעליה אני כן מסכים איתו, לפחות זה
ש... זה מה זה אני מסכים איתו, ההיגיון, אנחנו שנינו מסכימים שצריך לעבוד בהיגיון. בסדר, גם זאת הסכמה, אבל...
בדעות, אני אומר, לא סתם כי אנחנו צריכים שלום, כן? בדעות אנחנו גם צריכים להסכים על איזה
מה... זה הכרחי, או שכן או שלא, ברור שאם אנחנו תושבים של אותה מדינה, אז כנראה אמור להיות לנו משהו משותף, כי אנחנו רוצים לחיות באותה מדינה. שלום בין שתי מדינות, יכול להיות שהוא רק הסכם... תועלתי. זאת אומרת, אני לא רוצה לך כלום, אתה לא רוצה ממני כלום, תעזוב אותי, זה הכל, אני מפסיק להילחם.
זה לא דווקא הסכם ב...
לא חייב להיות, יכול להיות ככה, יכול להיות ככה, אני לא יודע, זה לא... אבל ברור שאני למשל יכול, נגיד, בין מדינות זה יהיה פחות נפוץ, אני לא אנסה לשכנע את הפלסטינים שאני צודק, ואם הם לא מקשיבים לי, אני לא מוכן לעשות איתם הסכם שלום. אפשר, יכול לבוא מישהו ולהגיד, אני דורש מכם קודם כל לשמוע את הטיעונים שלי, ואז נראה אם אתם מסכימים או לא. יחסים בינלאומיים זה לא מקובל, ואני חושב שיש בזה הרבה היגיון. אין להם שום עניין, הם לא רוצים לחיות איתי, אני לא רוצה לחיות איתם. אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו הסכם טכני, כדי שלא נהרוג אחד את השני כל הזמן. כשאנחנו מדברים על הסכמות מהסוג של סובלנות, בדרך כלל זה באמת קבוצות בתוך אותו מיליה, כן? בתוך אותה קבוצה גדולה, שרוצים איכשהו להתנהל יחד. לא רק... להגיע לדטן, כן, להגיע לאיזשהו הסכמה שלא נהרוג אחד את השני, אלא כן לעשות משהו במשותף למרות חילוקי הדעות, בלי לפתור את חילוקי הדעות, אוקיי?
זה משהו, לדוגמה, כשאנחנו, אני בן אדם שני, אנחנו לא באותו פרדיגמה, לדוגמה, אני מדבר עם מוסלמי, אני מבין שכל השיחה שהוא מפתח זה בתוך מערכת מסוימת, ואז
אבל עדיין, הוא יכול להסכים איתך למשל לכללי הדמוקרטיה. יכול להגיד, אני מוסלמי, אתה יהודי, אוקיי, אבל בוא נסכם...
אני לא יכול לדבר.
אולי לא, לא יודע, אני יכול לנסות לשכנע אותו גם על דעת, לשכנע אותו שהאיסלאם שגוי ושיהפוך להיות יהודי, תיאורטית אני יכול. בדרך כלל זה לא יהיה אפקטיבי מדי, אבל תיאורטית אני יכול. אבל לא משנה, אז בהקשר של מוסלמי ויהודי, אז בואו נסכם מה שאנחנו מסכימים על הכללים הדמוקרטיים. זה בא מצרפת, אז נדמה לי ששם אפשר להסכים, נכון? יש ניתוק של דת ממדינה. עכשיו יש שם קבוצות דתיות אחרות, אבל הן כולן מסכימות, אמורות להסכים, להתנהלות, איך מתנהלים במדינה. ועל זה באמת כולם מסכימים, זאת אומרת, לא...
אבל זה טכני, זה כדי שיהיה שלום.
אוקיי.
אבל זה לא...
לא, אבל זה רק שלום. הם גם מתנהלים יחד, הם אותה מדינה. כל אחד מהם צריך לדאוג לזה שהמדינה תסגשג. זה לא רק... כל אחד צריך לדאוג גם לשני, זה לא רק לדאוג לעצמו. הם כן אזרחים של אותה מדינה. זה לא אותו דבר כמו שלום בין צרפת לגרמניה. הם, אין להם שום דבר משותף, הם... שוק המשותף היום, אבל גם שאני נגיד שזה שתי מדינות נפרדות לגמרי. אנחנו עושים שלום, רק כדי לא להרוג אחד את השני, אבל אין לנו שום עניין שהם יסגשגו, או שלהם עניין שאנחנו נסגשג. אין לנו שום דבר משותף. זה הסכם שלום. מדבר סובלנות זה בדרך כלל למישהו שאני חי איתו, באיזושהי צורה. ומה המרחק בינינו? לפעמים יהיה גדול מאוד, ועדיין יכול להיות שאפשר להגיע להסכם על משהו שהוא בכל זאת משותף.
כן, כי יש לפעמים ש... אני לא יכול לומר על בן אדם שהוא טועה או שהוא צודק, כי אנחנו פשוט בשני עולמות שונים. אני לא יכול לומר על המוסלמי שהוא טועה.
למה? אני יכול להגיד שהוא טועה. מה שאני לא יכול לשכנע אותו זה לא קשור, אבל אני חושב שהוא טועה.
אני לא יודע איך אני יכול לומר את זה. אם בן אדם עובד עם מערכת אחרת...
יש הבדל אם אתה יכול... יש שאלה אחת אם אתה יכול לשכנע אותו?
אני במצב שלו, ואז אני...
יש שאלה אם אתה יכול לשכנע אותו? ויש שאלה אם אתה חושב שהוא טועה. זה לא אותו דבר. אני יכול לחשוב שמישהו טועה, ואין לי שום יכולת לשכנע אותו. למשל, מישהו יחשוב שכל המערכות, מערכות הפיזיקליות, מודדות זמן ומקום באותה צורה, כמו ניוטון. ואיינשטיין הראה שלו, בתורת היחסות. עכשיו הוא טמבל, הוא לא יכול ללמוד תורת היחסות. אני לא יכול להסביר לו את תורת היחסות. לא יעזור כלום. אין לי דרך לשכנע אותו שהוא טועה. אבל אני עדיין חושב שהוא טועה. זה שאין לי דרך לשכנע מישהו, זה לא אומר שאני לא יכול להניח שהוא טועה ואני צודק.
אני לא יכול להבין, לשיח
הרים,
איך אני יכול לומר מישהו, אבל זה יכול להיות שזה תלוי בהבנה מה זה דת בעצם. בשביל דת זה משהו ש... כאילו, יש אולי שכל הרעיונות שנסמכים על איזה משהו שמעבר לשכל. זה מסורת, נגיד.
אז
מי... לא, נגיד, אתה חושב
את
ההלכה הזאת, אתה לא יכול לדבר
עם מישהו... אם אתה חושב ששתי הדתות אין להם ויכוח בכלל, אלא לכל אחד יש את הפולקלור שלו, אבל אתה לא טוען שאתה...
יש את המסורת שלו שהוא לא מנסה לעקוב.
לא קשור, אבל אתה, אם אתה חושב שאין בדבר הזה צודק או טוען, באמת אין לכם ויכוח. אז פה לא צריך סובלנות, כי אין ויכוח, זה פלורליזם. אתה מדבר על סובלנות, הסובלנות מניחה שלדעתי אני צודק ואתה טועה. אחרת אין מה לדבר על סובלנות. אם אני חושב שמדובר במו, אני לא יודע מה, אפשר לדון, אבל חסידים ומתנגדים, אוקיי? חסידים ומתנגדים יהיו הרבה שיגידו לך, אין פה צודק וטועה. יש מסורת חסידית, יש מסורת ליטאית. נער הנער בפשטי, כן? כל אחד תינה כמו שהוא מבין, אני לא חושב שאתה צודק ולא שאתה טועה, אם שאני צודק, זה באמת פלואליזם. אבל אם אני חושב שהחסיד טועה, אין לי דרך לשכנע אותו. מכל מיני סיבות, לא משנה, או כי הוא טיפש מדי, או כי הוא שבוי במסורות שלו, או כי, לא יודע, מכל סיבה אחרת שלא תהיה. אין לי דרך לשכנע אותו. אבל עדיין זה לא אומר שאני לא חושב שהוא טועה. ואז יש מקום לסובלנות, לא רק לפלורליזם. כי אז אני אומר, אוקיי, לדעתי הוא טועה, אבל הוא גם מגבש את עמדתו, לא אני.
כן, אבל יכול להיות שבן אדם אחד יהיה גם סובלן וגם פלורליסט לגבי... אותה קבוצה,
לא, לא, אלא אם כן זה שתי אידיאולוגיות שונות של אותה קבוצה. יכול להיות סובלן כלפי אידיאולוגיה א' שלך, כלפי היותך צרפתי, אבל לא להיות סובלן כלפי היותך מוסלמי. נקרא אותו בן אדם, אבל זה סובלנות כלפי איסלאם, לא כלפי האדם. בסדר? ואם אני מדבר על עמדה מסוימת, אז אם אני חושב שהעמדה הזאת מוטעית, אני לא יכול להיות פלורליסט לגביה. אני כן יכול להיות סובלן לגביה. אם אני חושב שהעמדה הזאת לא מוטעית, מסורת אחרת, אתה הולך ככה, אני הולך ככה, אין פה טועה וצודק. אז אני פלורליסט ואני לא יכול להיות סובלן. כי סובלן זה לקבל טעות של מישהו, זה בהגדרה. זה סובלנות. אתה יודע?
אם אותו בן אדם יכול להיות שיש כמה תחומים שבהם...
זה כן.
ש...
אם על התחום הזה אני אהיה סובלן כלפיו, ובתחום הזה אני אהיה פלורליסט כלפיו. אין בעיה, אם זה נושאים שונים.
זה יכול להיות בתוך חסידות עצמה, זה יכול להיות, זה צריך להיות נושאים שונים, אבל זה יכול להיות
באותו... לא אכפת לי, נושאים שונים, לא אכפת לי בתוך מה זה. כן, נושאים שונים, אבל לא יכול להיות על אותה עמדה שאני אהיה גם פלורליסט וגם סובלן, זה תתי דסתרי. כן? אז זה סיכום של עד איפה הגענו. עכשיו אני רוצה... ורק אחזור, אני אומר, זה ההסבר איך קוראים את אלו ואלו דברי אלוהים חיים בקריאה המוניסטית. אני מדבר על הקריאה המוניסטית, יש אמת אחת, הלכה כבית הלל כי הם צודקים. אז באיזה מובן גם דברי בית שמאי הם דברי אלוהים חיים? למה אלו ואלו דברי אלוהים חיים? נכון, זאת הייתה השאלה. איך להסביר את אלו ואלו דברי אלוהים חיים בקריאה המוניסטית? והתשובה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים במובן שזה נכלל בתוך רדיוס הסובלנות שלי. זאת עמדה לגיטימית, שאני נותן לה לגיטימיות. זה דברי אלוהים חיים רק לא במובן שהם צודקים, אלא במובן שכלפי זה אני מתייחס בסובלנות. להבדיל, למשל, יש כל מיני טענות שאומרות, רגע, אז אם אתה אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אז למה לא הנוצרים? למה לא הפגנים? אם אנחנו מתייחסים בסובלנות, אז למה לא לכולם? הטעות היא שאתה מניח שזה פלורליזם, לפלורליזם אין רדיוס. אז פלורליזם, אם כל אחד צודק לפי הנחותיו שלו, אז אין לזה גבול. אז גם נוצרים, גם פגנים, הכל. אני טוען שאלו ואלו דברי אלוהים חיים זה לא פלורליזם, זה סובלנות. ולסובלנות יש רדיוס. חירים, רצינות, כל מה שדיברנו קודם. לא, במחלוקות הלכתיות בדרך כלל אנחנו מתייחסים אחד לשני בסובלנות. זה מה שאמור לפחות להיות. הוא לא, מופיע ביחס לבית הלל ובית שמאי, אבל הוא מיושם על כל מחלוקת הלכתית, כולל ראשונים ואחרונים באתוס ההלכתי, מיישמים את זה על כל שתי עמדות הלכתיות, זה בדיוק הנקודה. מות זה באמת מופיע רק על בית הלל ובית שמאי, ורבי יונתן שם ורבי יושיע בגיטי. אז הטענה היא שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, אין פירושו ששניהם צודקים, זאת קריאה מוניסטית. אבל זה לא אומר שאחד צריך להילחם בשני. אלו ואלו דברי אלוהים חיים, הכוונה, שגם הם צריכים לבחור או להחליט על שיטתם, ולא אני אמור לבחור לקבוע להם. להבדיל מאלה שנמצאים מחוץ לרדיוס הסובלנות, שזה לא דברי אלוהים חיים. לזה אני לא אתייחס בסובלנות. אוקיי? עכשיו, אני אמרתי יותר מזה, שדיברתי על היחס בין הנימוקים לבין השורה התחתונה. מהרי אומרת ש... בן אדם שנבחר לסנהדרין צריך להגיד ליקוף נון טעמים לטהר את השרץ. לא שואל רבנו תם, מה לי בפלפולים של עבר? התורה אומרת שהשרץ תמה. מה הוא צריך להגיד ליפורים טהרת? מה פשר העניין הזה? אז אומר המהר"ל, לא, זה לא פורים טהרת. צריך לדעת שיש קוף נון טעמים לטהר את השרץ. יש קוף נון טעמים לטמא את השרץ. קוף נון. אבל התורה אומרת, שהטעמים לטמא את השרץ גוברים על הטעמים לטהר את השרץ. הם שוקלים יותר. יכול להיות שיש רקוף. אבל הם שוקלים יותר. החוכמה להגיע בסופו של דבר להכרעה הלכתית, או בכל סוגיה, דיברנו על זה קצת גם, בכל סוגיה צריך לשקלל נימוקים לפה ולשם. שום סוגיה, כמעט שום סוגיה, היא לא clear case. בכל סוגיה יש צדדים לפה וצדדים לשם. אני לא חושב שיש עמדה שהיא לגמרי מטופשת או לגמרי מרושעת. אחרת זה לא רציני. יש ויכוח בדרך כלל על צדדים לכאן או לכאן. וצריך להבין את הצדדים טוב טוב גם לפה וגם לשם. ואחרי זה לשקלל ולראות מה גובר על מה. גם כשיש מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל, שני הצדדים לא אידיוטים. כשבית שמאי מעלים כופנון טעמים לתאר את השרץ, ובית הלל אומרים כופנון טעמים לטמא את השרץ, כל 300 הטעמים הם טעמים נכונים. כולם טעמים נכונים. כל השאלה זה מי שוקל יותר. וזה הוויכוח בין בית שמאי לבית הלל. וכאן יש רק אמת אחת, לא שתיים. אלו ואלו דברי אלוהים חיים זה על ההנמקות. כל ההנמקות נכונות. אם מדובר בתלמידי חכמים, יש אנשים שאתם אומרים שטויות. אבל בית הלל ובית שמאי הם לא מדברים שטויות. אז כל 300 הטעמים שהם מעלים הם כנראה נכונים. אבל בהכרעה, בסוף השרץ טמא. בהכרעה יש הכרעה אחת, לא אלו ואלו אלוהים חיים. וזה המוניזם מצד אחד, הלכה כבית הלל כי הם צודקים, מצד שני אלו ואלו אלוהים חיים, כי ההנמקות שעולות לשני הצדדים הן נכונות, דיברתי עם השוקולד, כן, שהוא בריא, אבל לא בריא, אבל טעים. אוקיי? אז אחד אומר לא לאכול כי הוא לא בריא. השני אומר לאכול כי הוא טעים. מי צודק? שניהם צודקים. הוא גם לא בריא וגם טעים. אז במובן הזה, אלו ואלו, דברי אלוהים חיים. עכשיו, בשורה התחתונה, עכשיו צריך להחליט מה שוקל יותר. מי שאוכל שוקולד שוקל יותר. אבל מה שוקל יותר? כן, הטעם או הבריאות? זה פה יכול להיות ויכוח, אבל בוויכוח הזה רק אחד צודק. אוקיי? אז אלו ואלו דברי אלוהים חיים, למרות שאני מוניסט, למרות שיש אמת הלכתית. כי בהנמקות, שני הצדדים צודקים. בשורה התחתונה, יש רק אמת אחת. ולכן באמת בית הלל הקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. למה? כי הם שקלו את הקופנון טעמים לתאר את השרץ, ורק אחר כך הגיעו למסקנה שהקופנון טעמים לתמא אותו, גוברים על הטעמים של בית שמאי, ולכן השרץ צריך להיות תמא. וזה שיקול דעת יותר נכון. לכן הלכה כמותם.
הייתי אומר אבל שאני מניח שהעמדה הזאת, אני יכולים להפעיל אותה לא רק לדברי המוראים, אלא אולי גם על הדעות של הנוצרים ושל הפגנים.
אוקיי.
ובכל זאת, הגמרא לא מעידה על דברי הנוצרים והפגנים, המינים,
הגמרא לא אומרת על מה נאמר אלו ואלו דברי אלוהים חיים. יש צורה מקובלת לפרש את זה, אבל זה לא כתוב. הגמרא אומרת את זה על בית הלל ובית שמאי. לאיפה אתה משליך את זה, תחליט בעצמך. באופן עקרוני, יכול לבוא מישהו ולומר, כן, גם הנוצרים זה ככה. לא יודע, אולי?
מצד זה
שבין
הסתם, כל מחלוקת שהיא מחלוקת רצינית, יש
טעמים
לפה ולפה,
נכון.
שאני
לשמוע
ולספח.
לא, מצד שני, גם אם הנימוקים הם נימוקים נכונים, יכול להיות שהמחיר הוא כל כך כבד שעדיין אני לא אהיה סובלן. ובשביל הסובלנות לא מספיק להגיד שהטעמים שלך נכונים, צריך לראות את המחיר, צריך לראות עד כמה שקלת ברצינות את הטעמים האחרים, כל מה שדיברנו קודם. כן. אבל אם באמת כל זה יתקיים, יכול להיות בהחלט, אפשר להגיד את זה גם על נוצרים, נכון?
מבחינת
העמדה,
מה שבאמת אפשר להכין אותה גם
נכון, לגמרי. אני למשל חושב שבפילוסופיה אין כמעט מחלוקות אמיתיות.
לא.
אנשים חושבים שפילוסופיה זה תחום עבוד, כל אחד אומר מה שהוא רוצה, אי אפשר להכריע שום דבר, לא יתקדם שום דבר, כל הפילוסופיה יערות לאפלטון, כן? כמו שאמר היידגר.
זה כל הזמן. יערות לפילוסופיה,
זה וייטד. זה וייטד או היידגר.
לא, יש לי לא.
כל הפילוסופיה היא הערה לאפלטון.
הערות על הפילוסופיה הבנית, לא רק
אפלטון, גם אריסטו. לא, אני הבנתי שזה לאפלטון, טוב, לא משנה. בכל אופן, מה זה, זו תחושה שאומרת, שום דבר לא מתחדש שם, אין כלום, זה תחום תקוע. הוא אומר, ככה, ככה, זה לא מדע, שאתה יכול לעשות מדידה ולראות מי צודק. אני חושב שזו טעות גדולה. חשבתי על זה גם סדרות, קודם כל להגדיר מה זה פילוסופיה, זה עבודה בפני עצמה. תלך לי אימייל, אני אתן לך לינקים, אם אתה רוצה.
שנייה, אני אגב את עצמם טעמים, אני לא הבנתי אם זה טעמים, כאילו, האם זה טעמים להעמיד את השרץ הזה כטמא, או את הדבר הזה,
למה ביקור?
שרץ או לא, או את הטעמים
שהתורה
עצמה?
גם וגם. תלוי על מה הביקור. אם בית הלל ובית שמאי מתווכחים על השרץ המסוים, או שהם מתווכחים על עצם הדין של שרץ טמא, לא יודע. על מה שהם מתווכחים, חזקה עליהם ששני הצדדים לא אומרים שטויות.
אם זה סתם,
יותר
טעמים
לטעמים
שלהם,
יש
מול המשהו בריאה מוזרה וצריך לדון האם זה שרץ או לא, זה בעצם מחלוקת בשיקול הדעת, זאת
אומרת ש... יש נימוקים לפה, נימוקים לשם. מבחינת האספקטים האלה זה דומה לשרץ. מבחינת הזנב שלו הוא לא דומה לשרץ. אז עכשיו צריך להחליט, האם זה שרץ או לא? אז הוא צודק שהזנב שלו זה לא כמו שרץ, והוא צודק שהרגליים שלו זה כן כמו שרץ. עכשיו השאלה היא, מה קובע לעניין שרצים? הזנב קובע יותר, או הרגליים קובעות יותר? אז זה יהיה ויכוח, וכאן יהיה רק אחד צודק. אבל זה שהזנב לא דומה והרגליים כן דומות, בזה שניהם צודקים.
אם זה בשיקול הדעת, טוב, זה בעצם זה תמיד בשיקול הדעת.
כן, בשיקול הדעת, אבל עדיין יש נימוקים.
כן.
בפילוסופיה מה שאמרתי זה שבפילוסופיה אין הרבה ויכוחים אמיתיים, בדרך כלל זה דו-שיח של חרשים, כל אחד אומר דברים נכונים והמסקנה נראית כאילו סותרת, אבל האמת שהיא לא סותרת, היא פשוט אומרת משהו אחר. הם אומרים את זה באותם מילים רק הפוכות, אבל הם מתכוונים למשהו אחר. וכשאתה מסתכל על הנימוקים שכל אחד מביא לשיטתו, אתה רואה שמה שיוצא מהנימוקים האלה לא סותר את מה שיוצא מהנימוקים האלה. רק הוא קורא לזה כך והוא קורא לזה לא כך. אבל הם פשוט משתמשים בז'רגון לא מדויק. זה הכל. בהרבה מחלוקות פילוסופיות אפשר לראות את זה. דוגמה, נגיד קריפקה טוען, סול קריפקה, כן, אחד מגדולי הפילוסופים האנליטיים, יהודי דתי דרך אגב. כן, אף אחד לא מושלם. אז קריפקה אומר למשל, שיש משפטים אנליטיים הפוסטריורי. בניגוד למה שקאנט אומר, זאת אומרת...
רגע, הפוסטריורי זה ש...
כן, אחרי תצפית, לא בדיעבד, אני צריך תצפית כדי להנדל. כן, קאנט בעצם אמר, קאנט חילק את המשפטים לשתי חלוקות קטגוריאליות. יש משפטים אפריוריים ואפוסטריוריים, כן, דבר שאני יודע אותו בלי תצפית זה אפריורי, דבר שאני יודע אותו אחרי תצפית זה אפוסטריורי, אוקיי? ויש משפטים סינתטיים ואנליטיים, שזה תלוי במבנה המשפט. משפט אנליטי זה משפט שיוצא מתוך ההגדרה של המושגים שמעורבים בו. למשל, הכדור הוא עגול. כדור הוא עגול, אם אתה מבין מה זה כדור, אתה מבין שהוא עגול. מתוך ההגדרה של המושג כדור, אתה יכול להסיק שהוא עגול, אוקיי? איך נעזוב את הפוטבול האמריקאי. אם אתה אומר שהכדור הוא כבד, אז זה משפט סינתטי. למה? כי אנליזה של המושג כדור לא נותנת את זה שהוא כבד. נכון? יש פה משהו מעבר למה שתמון בתוך ההגדרה של המושגים. אז זה נקרא משפט סינתטי. עכשיו, הטענה של קאנטי...
שאני אבין, טענה בסינתטי אונליטי זה אם התכונה היא מהותית או שהיא
נלווה? כן, אתה יכול לקרוא לזה ככה. האם התכונה נובעת מהגדרת המושג? אנליזה של המושג תיתן לך את התכונה הזאת. כאן זה נקרא אנליטי, אוקיי? עכשיו, קאנט הניח שאין, לא קאנט, גם בפניו הניח, הוא חידש חידוש אחר, לא משנה, הוא אמר שאין משפטים אנליטיים הפוסטריוריים. משפטים מנתחים שצריך תצפית כדי לדעת אותם. אין דבר כזה. ואת נגיד, יש לך משפט, הכדור הזה הוא עגול. הוא אנליטי, במובן הזה שאם אתה מנתח את המושג כדור, אתה מבין שהוא עגול. אז אם זה ככה, אתה לא צריך תצפית. כי מספיק לנתח את המושג. חייב להיות שמשפט אנליטי הוא אפריורי, הוא לא יכול להיות הפוסטריורי. אוקיי? עכשיו, קריפקה טען שכן אפשר. יש משפטים אנליטיים הפוסטריורי. למשל, ילד לומד בכיתה ששבע ועוד חמש שווה 12. אוקיי? עכשיו, ברור שאחרי שהוא מבין, אחרי שהוא למד את זה, הוא מבין לבד שזה חייב להיות ככה, זה משפט אנליטי. אם אתה מבין מה זה ועוד, מה זה שבע, מה זה חמש, מה זה 12, אתה מבין ששבע ועוד חמש שווה 12, אתה לא צריך תצפית על שום דבר. אתה, מתוך הבנת המושגים, אתה יודע ששבע ועוד חמש שווה 12, אוקיי? אבל בלי שהמורה בכיתה לימד אותך את זה, אתה לא תגיע לזה. אז זה אומר שזה משפט אנליטי מצד אחד, אבל הפוסטריורי מצד שני. כי אתה צריך תצפית או למידה, על ידי המורה שיעזור לך לדעת את זה. לכן הוא טוען שקאנט לא צדק. קאנט וכל קודמיו לא צדקו. יש משפטים אנליטיים הפוסטריורי. מתמטיקה? באופן עקרוני זה כל המתמטיקה זה ככה. קאנט טען שמתמטיקה היא סינתטית אפריורי. לא משנה, לא רוצה להיכנס את זה ככה. אז זה הוויכוח כאילו שלו עם הפילוסופים שקדמו לו. ואני טוען שברור שאין פה ויכוח. קאנט הרי גם מבין שצריך ללמוד בכיתה ששבע עבוד חמש שווה 12. הכול לזה עדיין קרה אפריורי, הוא לא קרא לזה הפוסטריורי. למה? כי לא באופן מהותי צריך תצפית. בפועל, הרבה פעמים רק התצפית עוזרת לי להבחין בזה. אבל באופן מהותי לא חייבת להיות תצפית. יכולתי להגיע לזה גם בעצמי. מי שמצא את החוק הזה ראשון לא למד את זה אצל המורה שלו. הוא לימד את המורה. נכון? איך הוא הגיע לזה? הוא הגיע לזה בצורה אפריורית. זאת אומרת, הוא ניתח את המושגים 7, 5 ועוד ו-12, והוא הגיע למסקנה הזאת. זאת אומרת, ברגע שזה אפשרי להגיע לזה בלי תצפית, זה נקרא אפריורי. ומה שקריפקה טוען, זה שנכון, אבל הרבה פעמים אנחנו צריכים תצפית, אתה מחבר ג'ולים, לוקח 5 ג'ולים, 7 ג'ולים, אתה סופר כמה סך הכל יש, גולות, כן? כמה סך הכל יש לך, אתה אומר 12. אז הנה, למדת הפוסטריורית של 7 עבוד 5 שווה 12. עם החרוזים האלה במכונות חישוב כאלה, כן? אז זה עוזר לבן אדם ללמוד ולספור או לחבר. אבל החיבור הוא תוצאה אנליטית. אז למה אתה צריך ניסוי או תצפית כדי ללמוד על זה? התשובה היא, זה צורך פסיכולוגי, זה לא צורך פילוסופי. ולכן זה לא ויכוח אמיתי. למשל. אוקיי? יש הרבה דוגמאות כאלה, זה לא... אני חושב שרוב המחלוקות בפילוסופיה הן כאלה, נעתי.
אז רוב הפילוסופים...
רוב הפילוסופים לא מבינים עד הסוף מה שאני אומר לפני שהם חולקים עליו. נכון. נכון, ברור, חד משמעית.
אז כן, בחיים האחת, פגשת, אני שואלת אותם,
נו, איפה הבן שלך? הוא אוכל פילוסופיה באוניברסיטה, ואז הפילוסופיה באמת, ודאי, תן לי לסוף. תן לי לסוף, אוקיי. זהו, אז אני טוען שיש לזה סוף, ואני אומר שגם הפסימיות באופן כללי לגבי פילוסופיה, היא פסימיות לא מוצדקת. עם פילוסופיה אפשר בהחלט להגיע למסקנות. ברגע שאתה מבין שהמחלוקות הן בעצם לא מחלוקות אמיתיות, אז אתה מבין ששני הצדדים האלה בעצם לימדו אותך שני דברים ששניהם מוסכמים על שני הצדדים. נו, אז למדת משהו חדש לגמרי. במובן מסוים אפילו למדת את הקוף נון טעמים לתאר ולתמה. כי התמונה הכללית היא בעצם שמשפטים אנליטיים, יש בהם צד אפריורי, פילוסופית הם אפריורים, אבל פסיכולוגית הם הפוסטריורים. והנה, למדתי משהו יפה מתוך הפילוסופי. שני הצדדים ביחד, ברגע שאני מבין שהם צודקים, זה שתי פנים של האמת, שהגעתי אליהם בכלים פילוסופיים. ולכן אני חושב שפילוסופיה זה בהחלט מכשיר לגלות איתו הרבה אמיתות ותובנות וכדומה. יצא לה שם רע, לא עוול בכפה. כן, בדיוק. על הרבה עוול בכפם של אלה שעוסקים בפילוסופיה. הם, יש בהם אשמה גדולה בתוצאה הזאת, אבל אני חושב שזה לא אשמת הפילוסופיה עצמה. כמו אתם יודעים, כמו שיצא שם רע ליהדות, בזכות כל מיני אנשים שמייצגים אותה או נושאים את שמה, אז לא שם רע ליהדות, זה שם רע ליהודים. עוד פעם, הימים האלה יוכיחו. טוב, בכל אופן, אני רוצה עכשיו לעבור צעד אחד הלאה, אני רוצה לנסות ולהכריע את השאלה הזאת, מי צודק, המוניסט או הפלורליסט? עכשיו, אפשר לדבר פילוסופיה. כן, ולהגיד, להעלות טיעונים לפה, טיעונים לשם, דיברתי על ההוכחה לטובת המוניזם, זוכרים שלגבי אלו ואלו עצמו, גם הפלורליסט חייב להיות מוניסט. לכן, כן, זה הוכחה כזאת על דרך השלילה, זאת אומרת שההפך מוביל לסתירה. אפשר גם לדבר על השאלה מה זה נקרא פלורליזם. אם צרת הבת מותרת, אז אי אפשר להגיד שבו בזמן גם צרת הבת אסורה. איך יכול להיות שגם זה נכון וגם זה נכון, כש-X ולא X הם הפכים לוגיים. יש את חוק הסתירה, אתה לא יכול להחליט שגם X וגם לא X נכונים בו זמנית. אבל מזה אפשר לצאת, אני יכול להגיד שבאמת אין דבר כזה נכון ולא נכון בהקשר הזה, אלא הקדוש ברוך הוא מצפה ממך להתנהג כמו שיצא לך מהסוגיות. אם יצא לך X זה בסדר מבחינתו, אם יצא לך לא X זה גם בסדר מבחינתו. אבל אין אמת שאליה אתה חותר, כי אם יש אמת כזאת, אז אין דבר כזה פלורליזם, אוקיי? אני רוצה אבל לסטות מהנוהג המקובל ולנסות להכריע את השאלה הזאת לא באמצעות טיעונים פילוסופיים, אלא באמצעות עיון במקורות ההלכה עצמה. וזה סתם לקח מאוד חשוב, אני חושב, כשעוסקים בסוגיה של מחשבת ההלכה, שזו סוגיה שאנחנו עוסקים בהן כאן בשיעורים האלה, הרבה פעמים המקורות שאותם מביאים הם מקורות מספרי מחשבה, מהקדמה לספרי הלכה, לשוטים, להקדמות כאלה, אז תמיד המחבר אומר, אני חושב שיש אמת אחת, אני חושב שיש הרבה אמיתות, הרבה צודקים, צודק אחד, יש אמירות מהסוג הזה, לפה ולשם, אתם יכולים לראות את ספר של אבי סגי, שנקרא אלו ואלו, זה השם של הספר, ושם הוא מדבר בדיוק על הנושא הזה, והוא מביא מקורות לפה ומקורות לשם, וזה הכל מתוך ספרי מחשבה והמקדמות וכדומה. ואני טוען שספרי מחשבה והקדמות זה לא מקור טוב ללמוד ממנו משהו. בגלל שזה וורטים. איפה אני יכול ללמוד ברצינות משהו? אם אני מסתכל איך הבן אדם מדבר או חושב בתחום ההלכתי. כשאתה אומר משהו בתחום ההלכתי, אתה עומד מאחורה. אתה לא אומר וורטים. אולי לטעות, לא משנה, אבל זה באמת מה שאתה חושב. את בדקת עד הסוף, אתם יודעים, מכירים את הסיפור על הפני יהושע, בהקדמה הוא כותב, שהיה רעש אדמה בעיר שלו, והוא נקבר חיים מתחת לבית, וכל המשפחה שלו גם, והוא כשהוא היה מתחת לבית, אז הוא נדר שאם הקדוש ברוך הוא יעזור לו לצאת, יצילו אותו, הוא לא יעסוק יותר באגדות. ובאמת אם תבדקו, הפני יהושע לא משאיר רשי אותו שפות שהוא לא מדבר עליו. הוא עקשן גדול, הוא לא מוותר על שום שורה. בגמרא. באגדות אין. אין פנושו על אגדות. ולמה? כי באגדות אנשים אומרים וורטים. זה לא רציני. לא מתייחסים לזה באמת באותה צורה רצינית, כמו שאתה מתייחס ללימוד הלכתי, יש לך קושייה, צריך לבדוק, זה לא מסתדר. באגדות יש לך קושייה, אוקיי, אמרתי וורט ונשארתי בחיים. אז יש קושייה, אז מה קרה? אין משיבין על הדרוש, כמו שאומרים תמיד.
יש נפקה מידה
למעשה? כן, כי אתה צריך לחלל שבת על זה. זה לא משהו שאתה אומר אותו, יצא לך וורט יפה, על הכיפק, יצא וורט יפה, למה לוותר עליו? אז יש קושייה, מה קרה? קושייה לא מתים. אבל אתה צריך לחלל שבת על זה, אז אין דבר כזה, יש לך קושייה על זה. יש לך קושייה, אז תבדוק עוד פעם, יכול להיות שאתה מחלל שבת.
יכול להיות
שאם
לא
תעסוק
באגדות, ועוד 20 שנה, אתה תהיה זה נותן לך קשר אחר.
בסדר, אתה יכול להתווכח עם הפני יהושע, אבל מה שהפני יהושע מניח, זה שאתה עוסק באגדות, אתה לא חותר לאמת, אתה חותר ליופי. אם יש לך וורט יפה, נהדר, תגיד אותו בשבע ברכות, כולם ינשירו לך ונזכה לראות בני. אוקיי? כי זה המטרה בעצם. אמרתי פעם, מה ההבדל בין דרוש לפלפול? אתם יודעים מה ההבדל? מה ההבדל בין דרוש לפלפול? מה זה דבר תורה אמיתי? לא דרוש ולא פלפול. זה דבר תורה שיש לו טיעונים טובים, ראיות טובות, שבסופו מסקנה נכונה. זה דבר תורה כמו שצריך, כן? אתה אומר משהו, זה מה שצריך להיות. שאמרת את זה, אוקיי? פלפול זה מצב שבו יש לך טיעון טוב, שבסופו מסקנה שגויה. זה בעצם פרדוקס. למשל, בואו אני אראה לכם, שבגד של ארבע כנפות צריך לשים מזוזה. ומה משקוף שפטור מארבע כנפות, פטור מציצית חייב במזוזה, בגד של ארבע כנפות שחייב בציצית, אינו דין שיהיה חייב במזוזה. נכון? קל וחומר. עכשיו, קשה לפרוך את הקל וחומר הזה. זה טיעון טוב. אבל המסקנה ברור שהיא מצחיקה, נכון? היא לא נכונה. זה בדיוק פרדוקס. פרדוקס מראה לך טיעון שהוא על פניו נראה טיעון טוב. אבל המסקנה ברור שהיא לא נכונה, אכילס מסיק את הצו בסוף. אוקיי? זה, אתה עושה את החשבון, לא ברור איפה הטעות, אבל הרי ברור שאכילס מסיק את הצו בסוף. זה פרדוקס, זאת אומרת, אתה צריך לחפש מה בטיעון בעייתי. כי אתה יודע שהמסקנה לא נכונה. אז פלפול זה דבר יפה, פלפול זה דבר מחדד, זה חידה. פלפול זה חידה בעצם.
אז יש טעות.
יש טעות בתוך הטיעון, אבל קשה למצוא אותה. והמסקנה מראה לך שיש פה איפשהו טעות, תחפש איפה. אוקיי? לכן זה אתגר, זה חידה. דרוש זה סתם שטויות. דרוש זה, פלפול זה טיעון נכון שמוביל למסקנה שגויה. דרוש זה טיעון לא נכון שמוביל למסקנה נכונה. נכון? תגיד, אתה אומר, יש לך מדרש כזה, והוא סותר את המדרש ההוא, ואז אתה עושה תירוץ שלא שווה כלום ולא מחזיק שום מים, ובסוף, ולכן צריך לקיים מצוות ולהיות ענוותן ולהיות צדיק. אוקיי, ונזכה לראות בעני, בעני, כולם נהנים מאוד, שקוייך, שקוייך, שקוייך. כל השטויות, הוא אמר שטויות מאחל ועד כלל. מילה לא מתחברת למילה. אבל בסוף הוא סיים בטענה נכונה. צריך להיות צדיק, לקיים מצוות, הכל בסדר. רק שום דבר בטיעון לא מראה את זה. אז בסדר, אז כולם אומרים לו שקוייך, רוב הדברי תורה שאתם שומעים מהסוג הזה, דרך כלל.
טוב, בסדר,
מטרה בשביל השידוכים. אוקיי. רוב דברי התורה שאתם שומעים זה מהסוג הזה. אוקיי? זה מה שאני קורא דרוש, להבדיל מדרש. דרש ודרוש זה לא אותו דבר. דרוש זה שטויות, אומרים חסרי ערך. דרש זה משהו שהוא, כן, זה דרך אחרת מהפשט, זה משהו אחר. טוב, איך הגענו לכל זה? כן, אז הספרי מחשבה והקדמות לספרי הלכה וכולי, שם כולם עוסקים בדרושים. אתה אומר ככה, אתה אומר ככה, אני חושב ככה, אני חושב כך. הראיות שאתה מביא הן לא ראיות בדרך כלל, זה ספרי מחשבה, אתה אומר שאתה מדרש כזה, כמו מהר"ל, כן. מהר"ל זה ספר דרושים, נכון, במחילת כבודו. הוא מבין, מדרשי חזל כאלה, מדרשי חזל כאלה, הקושיות שלו לא קושיות, התירוצים לא תירוצים, אבל בסוף הוא מגיע למסקנה שהוא רוצה להגיע. בעיניי זה המערד בגדול. ולכן זה לא, אתה מתעסק עם זה בעיניי. בכל מקרה, בעיניי כן, אותו, אני לא מספיק בקיא, כי אני לא מתעסק עם זה כמעט, זה כל מה שראיתי שם היה בערך כזה. לא הכל, כמעט הכל. אם הוא אומר דברים נכונים, הוא אומר אותם על סמך דברים שהם לא ראיות. יש לו דברים מאוד נכונים בפרק ט"ו בנתיב התורה. פרק ט"ו. דיברנו על זה פעם, אני לא זוכר כבר. שהבן אדם... אוטונומיה, כן. בדיוק. בן אדם צריך להכריע בעצמו את ההלכה לעצמו. ולא להסתמך על תקדימים או על ספרי פסק וכו'. הוא אומר דברים מאוד נכונים, אבל הראיות שהוא מביא שם לא שובות כלום. זה ברור. אם מדרשים כאלה, מדרשים אחרים, להסביר אותם באלף צורות אחרות.
מה רב?
לא, לא מציע את זה. לא דיברת על מציע את זה. נתיב התורה, נתיבות עולם. בכל אופן, תראו, למשל, אני אתן לכם דוגמה. יש בשו"ת מהרש"ל, הים של שלמה, כן, המהרש"ל, יש לו שו"ת. ובהקדמה לשו"ת הזה, וגם בים של שלמה עצמו, בכמה מקומות, הוא אומר, אני אחלוק על תנאים ועל המוראים בראיות. אם יש לי ראיה נגד תנא או נגד המורא, אני חולק עליו. כך הוא כותב, אני מתבלבל. אוקיי? ומי שיודע, אגב, זה נתיב התורה של הרמח"ל, של המהר"ל, זו אותה מלחמה, שני מלחמים נגד השולחן ערוך. ואת הים של שלמה נגד הרמ"א, וגם המהר"ל נגד הרמ"א ונגד השולחן ערוך. אז הוא כותב בכמה מקומות, הוא כותב את זה, ואתה מתרשם, אתה אומר, וואלה, זה חיבור חריג, הבן אדם יביא המוראים, תנאים, יביא ראיות נגדם, תחשבו כמה זה מרחיק לכת. אנחנו לומדים סוגיה בגמרא, יש מחלוקת תנאי ומחלוקת המוראים. עכשיו אנחנו מוצאים איזה גמרא שסותרת את אחד התנאים. מה נגיד? הוא מחפש יישוב, נכון? זה הרי לא יכול להיות, יש שם קושייה, זה אין לנו תירוץ, הרשע לא יחפש תירוץ. יש קושייה, אז כנראה זה לא להלכה, אני דוחה אותו מההלכה, כי יש קושייה עליו, זהו. כל הלימוד שלנו מניח את ההפך. אתה אף פעם לא מכריע במחלוקת תנאים, מחלוקת המוראים מסברה. להפך, אתה מעמיד כל אחד מהם באופן שאתה מבין את הסברה שלו, ואתה גם מיישב אותו עם כל המקורות. בסוף, לא יודע, מכריעים הלכה, הרמב״ם ריף, לא יודע, משוכן ארוך. אבל אתה לא מכריע הלכה במחלוקת תנאים או המוראים בראיות. המהרש"ל אמר כן, אפילו מחלוקת תנאים והמוראים, שלא לדבר על ראשונים, אוקיי? עכשיו, כשאתם מסתכלים...
מה זאת אומרת ראיות?
ראיות, או מסברה, או ראיות ממקורות כאלה או אחרים, לא משנה. יש לי ראיה מתנא נגד המורה, למשל.
תנא אומר א', אני יודע עובדתית ב'?
לא, תנא אומר א', והמורה אומר ב'. אז אני דוחה את דברי המורה כי יש תנא נגדו. אבל הגמרא לא הקשתה מתנא א'. גמרא השאירה את הדעה של המורה הזאת כדעה לגיטימית. אף אחד בעולם לא יגיד, יש תנא נגדו, לכן אין הלכה כמותו. תנסה לחשוב, למה הגמרא לא הקשתה מהתנא, ותנסה למצוא הסבר. אבל המהרש"ל אומר, לא, לא, אם יש לי ראיה נגדו, אז אין הלכה כמותו, גמרנו. אוקיי?
אז במקרה הזה, נגיד, אז מה המקום להכריע כמו המורה כנגד התנא? מבחינת ראיה, אני אסביר מה זה ראיה.
כי המורה אמר את מה שהוא אמר. וההנחה שלנו, שכנראה הוא ידע את כל מה שהתנאים אומרים, ובכל זאת אמר את זה. אם אנחנו לא מבינים, אז יש לנו קושייה. אבל אף אחד לא יגיד, יש פה התנא, אם הוא היה יודע, הוא בכלל לא היה אומר את זה. הוא לא, הוא טועה, כי יש תנא נגדו. אף אחד לא אומר דבר כזה. מרשל, כן. עכשיו תסתכלו, שלא לדבר על ראשונים, אבל ראשונים זה ברור, הוא לא מעניין אותו בכלל ראשונים. עכשיו תסתכלו בשו"ת מהרש"ל, לא, שו"ת כמו כל שו"ת אחר. פלפל, ראשונים, אחרונים, דן, פה ושם, מיישב את זה, כמו כל שו"ת אחר, לא תמצאו שם כמעט שום דבר חריג. כלום. דווקא בפירושים על הש"ס, לא פירושים, זה פסקים, כאלה ים של שלמה. אבל שם הם מוצאים יותר מרחיק לכת מאשר בשו"ת. כי זה פירוש הגמרא, פשוט זה פסיקת הלכה. פירוש הגמרא הוא מפרש כך, מפרש אחרת, אבל בפסיקת הלכה הוא כמו כל שו"ת אחר. מה זה אומר? שבהקדמה הייתה לו מטרה, הייתה לו אג'נדה. הייתה לו מטרה, הוא רצה לצאת כנגד התקדימיות של השולחן ערוך והרמ"א. הוא רצה, מה פתאום, בן אדם צריך לפסוק לעצמו ערך האוטונומיה. אז לכן הוא כתב דבר תורה, כן, דרוש, לטובת האוטונומיה. כשהוא עובד הלכתית, כשהוא נכנס לשדה ההלכתי, הוא עושה את זה כמו כל פוסק אחר. זאת אומרת, רואים שהוא לא באמת ובתמים תופס כך את ההלכה. זה איזושהי קריאת כיוון מחשבתית, אבל פרקטית בהלכה הוא מתנהל כמו כל שאר הפוסקים. אז לכן אני חושב שמאוד מסוכן להסיק מסקנות מתוך דברים שנכתבים בספרי מחשבה או בהקדמות לספרי ההלכה או דברים כאלה. תסתכל איך ההלכה עצמה עובדת. מזה אתה תלמד יותר. עכשיו לא תמיד אפשר. הרבה פעמים שאלות, נגיד השאלה שלנו, האם יש אמת הלכתית אחת? מוניזם? פלורליזם? סובלנות? האם ההלכה היא כזאת או כזאת? איך אפשר להכריע דבר כזה? אלו ואלו דיבר אלוהים חיים, זה סוגיה אגדית, איך מפרשים אותה? יש כך, יש כך. איך מכריעים מי צודק? אתה יכול לחפש בספרי מחשבה. כלומר, אתה יכול לשאול את עצמך, והם איך ידעו? הם גם סיפרו חיפשו בספרי המחשבה. איך אלה שחיברו את ספרי המחשבה ידעו? אתה לוקח את מה שהם כתבו, וכשהם כתבו, איך הם הגיעו למסקנות שלהם? אוקיי? עכשיו, אז אני אומר, אני מעדיף, אם אני יכול, לנסות ולפשוט את זה מתוך מקור הלכתי. אם אני מצליח. הרבה פעמים בשאלות כאלה אני לא אצליח למצוא ראייה הלכתית לפה או לשם. השאלה אם במקרה הזה אני יכול. התשובה שלי היא שכן. ושווה בעיניי יותר מ-100 מקורות מחשבתיים.
רגע, אני פה מסתמך באיזשהו מובן על מקורות שאתה מראינו. אולי לא נוכל להפיע, כי...
אבל אם יש גמרא למשל, גמרא כן מסתמכים. שאלה אם על ראשונים, אחרונים, בסדר, יש מקום לדון. אבל הגמרא כן מסתמכים.
כן.
עכשיו אני אביא לך ראייה מגמרא. הוא הביא, הוא הסתמך, אוקיי, עכשיו יש לנו כבר את הגמרא. עכשיו אני אומר, אם אני אצליח להוכיח מהגמרא שההלכה היא פלורליסטית, זה הרבה יותר טוב מאשר אם אני אביא 100 מקורות מספרי מחשבה. כי אני אראה שהתנא פוסק את זה להלכה, אם אני אצליח, אוקיי? עכשיו השאלה, איך אני ניגש לשאלה כזאת? אני רוצה עכשיו לנסות לבדוק האם אני יכול להכריע את זה מתוך עיון בסוגיה הלכתית. לא סיפורים, אתה מספר לי אני פלורליסט, אני מוניסט, אני סובלן, אני לא יודע מה. אני רוצה לראות מה אתה עושה בפועל, לא מה אתה מספר לי סיפורים בדרושים שלך בהקדמות. מה אתה עושה כשאתה פוסק הלכה? אוקיי? עכשיו אני רוצה, איך העסק הזה עובד? אז קודם כל, מי שדיברתי על זה באחת הפעמים הקודמות, אנחנו רואים אצל הפוסקים, יש הרבה יראי הוראה. מפחדים, אולי הם טועים, אני לא רוצה להכניס את ראשי בין הערים, כל הביטויים האלה בעצם ברור שזה לא פלורליזם. אם יש פלורליזם, אז אתה לא יכול לטעות, כולם צודקים. ברגע שאתה מדבר על אפשרות של טעות, ברור שיש אמת ויש טעות, נכון? אז אתה בעצם מוניסט. אבל זה עזבו, זה עדיין לא דיבור הלכתי ממש. בואו ננסה לחשוב על סוגיה הלכתית. בואו ננסה לנסח שאלה הלכתית שתעשה לנו נפקמינה מהחקירה הזאת, האם אני מוניסט, פלורליסט וכדומה. עכשיו, אני רוצה נפקמינה בין שלוש תפיסות. תפיסה אחת זה פלורליזם, תפיסה שנייה זה מוניזם לא סובלני, ותפיסה שלישית זה מוניזם סובלני. בסדר? ברור? פלורליזם זה ריבוי אמיתות. מוניזם לא סובלני זה אמת אחת, ומי שמחזיק באמת לא מתייחס בסובלנות למי שלא מחזיק באמת. מי שחושב שקר או טעות. ומוניזם סובלני זה מוניזם, זאת אומרת, אני צודק ואתה טועה, אבל אני מתייחס אליך בסובלנות. אלה שלוש התפיסות. עכשיו, אני רוצה נייר לקמוס. נייר שאני מכניס אותו לתוך ההלכה, אם זה אדום זה מוניזם סובלני, אם זה ירוק זה מוניזם לא סובלני, אם זה כחול זה פלורליזם. ניסוי, אמפירי. כן? רוצה להיות איש מדע. מדעי ההלכה. אוקיי? אני רוצה לבדוק. האם אני מכבד את העמדות הטועות, או לא מכבד את העמדות הטועות? האם אני מנסה לכפות עליך, או לא מנסה לכפות עליך? אם אני מכיר באוטונומיה שלך לטעות, או לא מכיר בה? אלה שלוש תפיסות, מה זה איך זה קשור?
זה לא בדיעבד אבל?
לא, שום דבר לא בדיעבד לך, תחילה. אם אתה חושב ככה ואני חושב ככה, ואני בטוח שאתה טועם, האם אני אכפה עליך או לא אכפה עליך? האם אני מכבד את האוטונומיה שלך לקבל החלטות למרות שאתה טועם? או שלא, אם אתה טועה, אז אני אכפה עליך. יכול שאני יכול.
הליך הסבלנות היא מהותית לעצם התפיסה הפילוסופית, זה לא קשור.
למה? יש שלוש תפיסות. יש מוניזם ופלורליזם. בתוך המוניזם יש שתי תפיסות. מוניזם סובלני ומוניזם לא סובלני.
כן, אבל מוניזם או פלורליזם זה בעצם תפיסת עולם.
נכון. וסובלנות, דיברנו על זה. לא, זה ערכים. מוניזם ופלורליזם, דיברתי על זה בשיעור הקודם. מוניזם ופלורליזם זה תפיסה פילוסופית. האם יש אמת אחת או הרבה אמיתות? זה לא קשור למוסר ולא לערכים. זו שאלה פילוסופית, אוקיי? מוניזם סובלני ולא סובלני זה שייך לערכים. האם אתה מקבל את ערך הסובלנות או את ערך האוטונומיה של הזולת, או שאתה לא מקבל. נכון? לכן אני בונה מפה מורכבת. המפה מורכבת משלוש תפיסות. פלורליזם, זו תפיסה פילוסופית, או מוניזם פילוסופי שמתחלק לשני סוגי ערכים שמתלבשים על המוניזם הפילוסופי.
למה הסובלנות היא משנה על הדיון?
אני רוצה לדעת, האם ההלכה היא סובלנית או לא סובלנית, חוץ מזה שהיא מוניסטית. את רוצה לדעת. זה לא חייב להיות קשור. יכול לפשוט כל שאלה כזאת לחוד. האם היא פלורליסטית או מוניסטית, והאם היא סובלנית או לא סובלנית. אבל אני, ככלל, אני רוצה לדעת את שתי השאלות. בסדר? עכשיו, אני אראה לכם שיש ניסוי שיכול לפשוט את השאלה הזאת. למשל, בואו נחשוב על מקרה שבו בן אדם, יש לי מחלוקת עם רובן. בסדר? אני חושב שמותר לאכול את הדבר הזה, והוא חושב שאסור לאכול את הדבר הזה. זאת אומרת, מחלוקת הלכתית. Okay? האם מותר לי להכשיל אותו באכילת הדבר הזה? זו השאלה שאני שואל, שאלה הלכתית, נכון?
לשיטתו מותר, לשיטתו אסור?
לשיטתו אסור ולשיטתי מותר. או שזה יכול להיות גם לכיוון ההפוך. אוקיי, בוא נעשה עכשיו את החשבון. באופן עקרוני, אני אתחיל קודם כל עם פלורליזם מול מוניזם, לפני הסובלנות, תעזבו את הסובלנות כרגע. פלורליזם מול מוניזם. אם אני פלורליסט, מותר לי להכשיל אותו או אסור לי? פלורליזם פה הוא לחומרה. תמיד אנחנו חושבים שפלורליזם הוא לכולם. לא נכון. במקרה הזה פלורליזם הוא לחומרה. אם אני מוניסט, אני חושב שאני צודק והוא טועה, אז מה אכפת לי להכשיל אותו? הרי הוא סתם טועה, ברור שמותר לאכול את החתיכה הזאת. אז לא הכשלתי אותו בכלום. הוא טועה, מה אכפת לי? אז זה לא נקרא איסור הכשלה. אני יכול לתת לו את זה לאכול אם אני מוניסט. אם אני מוניסט, אני חושב שזה מותר, זה שהוא חושב שזה אסור, אז הוא טועה, מה אכפת לי? אני לא הכשלתי אותו באיסור, הכשלתי אותו בדבר מותר. אז אם אני מוניסט, מותר לי להכשיל אותו בזה. זה לא הכשלה. אבל אם אני פלורליסט, אז אני בעצם אומר, כל אחד והאמת שלו. אז הוא לשיטתו זה אסור. ואסור לו, אסור להכשיל אותו בדבר שלשיטתו הוא אסור. אסור לי, מה זאת אומרת? אני מכשיל אותו באיסור.
בעצם זה לא איסור.
לא, זה כן איסור, כי אני פלורליסט. עוד פעם, אני לא מוניסט. זה שאני חושב שזה מותר, זה רק דעתי שלי. הוא חושב שזה אסור, אין פה אמת. אלא מה? כל אחד צריך לנהוג כמו שהוא חושב. אז הוא צריך לנהוג כמו שהוא חושב, נכון? אז אם הוא יאכל את החתיכה הזאת, הוא בעצם עובר איסור. אז אם אני מכשיל אותו בזה, אז הכשלתי אותו באיסור.
לא, אבל אם אנחנו אומרים שאין אמת,
לא, זה נקרא איסור. עוד פעם, אתה יכול להגיד אין הלכה ואין קדוש ברוך הוא ולא חייבים לעשות כלום. זה לא תפיסה פלורליסטית בהלכה. תפיסה פלורליסטית של ההלכה אומרת שאין אמת הלכתית, אבל יש איסור הלכתי. אתה צריך להתנהג כמו שאתה חושב, ואני צריך להתנהג כמו שאני חושב, והקדוש ברוך הוא ישפוט כל אחד מאיתנו לשיטתו שלו. אז האיסורים שלך נקבעים לפי מה שאתה חושב. והאיסורים שלי נקבעים לפי מה שאני חושב. עכשיו, אם אני מאכיל אותך בחתיכת בשר שלשיטתך היא אסורה, אז אתה בעצם עשית איסור, כי עליך מותר להתנהג כמו שאתה חושב. ואני הכשלתי אותך באיסור הזה. דברתי לפני עיוור. נכון, לכן הכשלתי אותך.
כן, אבל אני לא עשיתי שום דבר.
אכפת לי מה שאתה עשית, דבר מה שאני עשיתי. לא, אני הכשלתי אותך באיסור, כל איסור זה כך.
לא, אתה לא צודק.
אז מה? אז מה אם לשיטתי אני צודק? אבל לשיטתך אתה צודק. אז אני, כשאני מכשיל אותך באיסור, אז אני עברתי על לפני עיוור. השאלה אם זה איסור או לא איסור מוכתבת על ידך. כי אתה אכלת את חתיכת הבשר.
לשיטתך
אני לא איסור. אתה עיוור גמור.
לא, כי אתה לא
איסור.
זה לא
הכשלה. הוא עושה הכשלה. אבל זה מה שנקרא הכשלה, עוד פעם. זה מה שנקרא הכשלה. ההלכה דורשת מכל אחד להתנהג כמו שהוא חושב. זה ההנחה של הפלורליסט. עכשיו, ההלכה דורשת ממך לא לאכול את חתיכת הבשר הזאת אם אתה חושב שהיא אסורה, בלי קשר לשאלה מה אני חושב. זה מה שההלכה דורשת ממך. אז אם אני עכשיו מכשיל אותך בזה, הכשלתי אותך באיסור. עברתי על לפני עיוור. אז אם אני פלורליסט, אז אסור לי. ואם אני מוניסט, אז מותר לי, נכון? זה הניתוח. עכשיו,
אם אני פלורליסט,
בכלל,
אז
מוניסט,
אסור לי בגלל
אז באמת שלא, אז גם הוא צודק, עשוי לתת לו לדעות. כן, הוא עובר איסור לשיטתו. כן?
אז על פי המוניזם,
הכל שיקרתי,
כי אני יכול
למנוע, אני מנסה. כן, עברת, לפני עיוור, כן. לא, הפוך, פלורליזם אמרתי שהוא פלורליזם טוטלי. אין בעיה, אבל התפיסה שלו גם מאוד רחבה. ואתה צריך להכיל אותו את מה שמותר לו, לא את מה שמותר לשיטתך. אין בעיה, עכשיו הוא חושב, הוא חושב שהדבר הזה אסור ואתה חושב שהוא מותר. נתון, זה הנתון. אתה יודע? עכשיו אני שואל, האם מותר לך להכשיל אותו בזה? אוקיי? אבל איך תמצא ראייה? עכשיו, מה אני מחפש? שימו לב. מצאת? כן, אבל איך תדע מה נכון? אני מבין שיש לך קמינה, אבל אני רוצה לפשוט. איפה תמצא? תמצא לי מקור, אתה אומר, מותר להכשיל בעלל או אסור להכשיל בעלל. אני צריך מקור, לא מספיק לי לנסח את הנפקמינה. אני רוצה לבדוק את זה עכשיו, אמפירית. אוקיי, אז תמצא. אבל, קדימה, תמצא. טוב, בואו תראו חברים, בואו נתקדם. אני עכשיו רוצה להביא לכם מקור, אז ניסחנו את שאלת המבחן, נכון? יש לנו פרדיקציה. בסדר? כיוון שאני מוניסט, יש לי פרדיקציה. הפרדיקציה שלי אומרת שאם יהיה מקור בשס, שבו ראובן חושב שמשהו מותר, שמעון חושב שמשהו אסור, והשס יגיד שראובן מותר לו להאכיל את שמעון, אז אני צודק. אז זה מוניזם. אם השס יגיד שאסור לו להאכיל את שמעון, זה פרחה. אז זאת תזה מדעית, נכון? היא ניתנת להפרחה. אוקיי? כן, בסדר. נגיד שאני מוצא ראיה בשס שאין לה סתירה ולא שום דבר. אוקיי? ויש סתירה פה. תראה, זה יוצא עוד הרבה יותר מעניין ממה שזה נראה במבט ראשון. תראו, זה דבר נהדר. אני ראיתי את הדבר הזה, ממש רקדתי. יש תשובה של הכתסות. נכון, יש גם תשובה. אני אביא מקור קדום יותר. ריטווה. אבל זה מתחיל בגמרא כבר.
מה לא מתחיל בגמרא?
הרבה דברים שלא מתחילים בגמרא, אבל כל צריך להתחיל בגמרא. טוב, אז אני עכשיו... בסדר? טוב, עוד מעט יתרושש.
במידה פעם רמתי נכבץ, אני מייף לנסות לעבוד עליו מים גבוהים. או מי שזה עובד.
טוב. רגע, עוד לא התעורר. אה.
אני
לא התעוררתי.
איך לקחת את הזמן התעורר?
לא. אני חושב תודה.
בואו, זה ישר מספיק, אני יותר משבע שעות. אמן. אני מגיע לשם יותר משבע שעות, אני יודע זמן להתעורר.
הגמרא מסכת סוכה, איתמר, יהודה מודבט, נויי סוכה, המופלגים ממנה ארבעה, כן, אם יש קישוטים שהם מרוחקים מהסכך ארבעה טפחים, נמוכים יותר מהסכך ארבעה טפחים, אז הם לא בטלים אל הסכך, כבר יש להם מעמד עצמאי, כן? רב נחמן אמר כשרה, מה הכוונה כשרה? מותר לשבת מתחת לנויים האלה, למרות שזה כאילו סכך פסול. אוקיי? רב חיסדא ורבא בר אבונה אמרי פסולה. רב נחמן מכשיר, ורב חיסדא ורבא בר אבונה פוסלים. אוקיי? מה קרה למרבה התדמה? רב חיסדא ורבא בר אבונה יקלעו לבי ריש גלותה. הם הגיעו, בסוכות כמובן, לביתו של ריש גלותה. רב נחמן היה בביתו של ריש גלותה, כן הוא היה הרב הראשי, אז הוא גר בבית של ריש גלותה. אגנין הוא רב נחמן בסוכה שנויה המופלגים ממנה ארבעה טפחים. הוא הלין אותם בסוכה שהנויים של המופלגים מהסכך ארבעה טפחים. שימו לב, הסוכה הזאת קשרה לשיטת רב נחמן ופסולה לשיטתם. רב חיסדא ורב בר אבונה. אוקיי? השתיקו ולא אמרו לי ולא מידי. יושבו שם ולא אמרו לו כלום. אמר לו, אדור ברבנן משמועתיו? מה, חזרתם בכם מדעתכם? הם יושבים בסוכה שלשיטתכם פסולה. אמרו לי, ענן שלוחי מצווה ענן ופטורין מן הסוכה. יצאו, צחקנו עליך. אנחנו התיישבנו מתחת לזה, ידענו שאתה מנסה להכשיל אותנו, ואנחנו שלוחי מצווה. שלוחי מצווה יכולים לאכול גם מחוץ לסוכה, אז גם בסוכה פסולה, זה לא משנה. אוקיי? לכן אנחנו יושבים פה בעצם. אוקיי? זה הסיפור. על זה שואל הריטב"א, סוכה יהודה מודבט. הנה, תראו את הריטב"א. רב חסדא ואבא בר אבונה איקלעו לבי ריש גלותא. הגנינו בסוכה שנויה המופלגים ממנה ארבעה. פירוש. ואף על גב דאקתי לא ידע רב נחמן. דהדרו משמעתיו. או דהבו שלוחי מצווה. הגנינו לפום דעתי. ולא חש דאבי חתיך דאיסור על הדידו, ויתווי בסוכה פסולה, ומברך יתם שלא כאוי, ואבי כנותן מכשול לפני פיקח. מה הוא אומר? הוא אומר, יפה מאוד, הוא עשה להם תרגיל, הם עשו לו תרגיל בחזרה, אבל איך היה מותר לו? הרי הוא, כשהוא הושיב אותם, הוא עוד לא ידע שהם שלוחי מצווה. הוא גם לא ידע שהם חזרו בהם משמועתם, אולי הוא חשב, לא, הוא לא ידע את זה. איך מותר לו להכשיל אותם לפני שהוא יודע שמבחינתם זה גם מותר? מה רואים כאן? שבאופן עקרוני מותר להכשיל בן אדם בדבר שלשיטתו אסור ולשיטתי מותר. נכון? רב נחמן לא חש דאבי חתיכא דאיסורא לדידו. הוא לא חש לזה שהדבר הזה נחשב איסור לשיטתם ויתווה בסוכה פסולה לשיטתם. הוא מברך יתם שלא קראו, היא ברכה לבטלה, הם מברכים על ישיבת הסוכה, ואבי כנותן מכשול לפני פיקח, מאוד מעניין הניסוח. למה הוא אומר ונותן מכשול לפני פיקח ולא לפני עיוור? ונותן מכשול בדרך כלל זה לפני עיוור, לא תיתן מכשול. למה הוא אומר נותן מכשול לפני פיקח? זה
לא
פיקחים. אה? כל אחד רואה, אתה רואה שהנועים, הם פיקחים. מה הוא מתכוון לומר? מתכוון לומר ככה, היינו חושבים שהקושייה לא קשה. למה? כי הגמרא בעבודה זרה בדף ט"ו אומרת שאנחנו אסור לפני עיוור לא תיתן מכשול פרי עברי דנערה, נכון? בשני עברי הנער נגיד שיש נזיר בצד אחד את הנער. אני נמצא בצד השני. אני נותן לנזיר כוס יין, הוא לא יכול להגיע אליה לבד. זה שתי עברי נער. אני נותן לו את כוס היין והוא שותה. עברתי על לפני עיוור לא תיתן מכשול. אם הוא יכול להושיט את היין בעצמו, מחלוקת ראשונים, אולי יש פה איסור דרבנן שמסייע, אבל זה נקרא חד עברי דנערה. האם זה בטרי עבר את הנערה שהוא לא יכול לקחת את זה בעצמו, אז אם אני מושיט לו, עברתי על לפני עיוור. בסדר? האם הנזיר ידע שזה יין ושהוא נזיר, שאסור לו לשתות יין? ברור שידע. לא מדובר בנזיר שוגג. מדובר בנזיר שיודע שזה אסור. ועדיין אני עובר על לפני עיוור. זה מה שמתכוון פה הריטב"א. הריטב"א מתכוון לומר, אל תתרץ לי שהם ידעו, והם פיקח, הם לא עיוור. זה לא משנה. גם אם הם יודעים אני מכשיל אותם בעבירה זה לפני עיוור. אסור לי לתת למישהו חתיכת בשר חזיר לאכול, אם אני יודע שהוא יאכל אותה, גם אם הוא יודע שזה חזיר ושאסור לו לאכול חזיר. עדיין, אני סייעתי לו, ובלעדיי הוא לא היה יכול לעשות את העבירה הזאת, זה נקרא לפני עיוור.
יש
לך תרות
אחרת,
נפרש
את הסיפור הזה, זה כמו הסיפור עם רבן גמליאל, ברבן גמליאל רצה להודיע לרבן יוסף שיש לו סמכות הלכתית,
ושהוא
צריך
להתכופף, ושהוא צריך להתכופף. זה לא מוצג פה ככה. הוא שואל אותם, אתם חזרתם בכם משמועתכם? ברור, אבל הוא שואל אותם, אתם חזרתם בכם משמועתכם? הוא לא אומר, חבר'ה, תדעו לכם, פה זה ארבעה טווחים, ואתם תשבו פה כי אני הבעל הבית. הוא לא אומר את זה. הוא משיב אותם שם, ואחרי זה אומר, שימו לב, מה, חזרתם בכם?
זה אירוני, אבל.
לא, זה לא אירוני.
הוא רוצה לומר להם, אתם...
זה משחק, אין, אם הוא רוצה לה להגיד את זה, אנחנו יודעים איך הגמרא סיפרה על רבן גמליאל. לא, הוא אומר להם, אתם תשבו שם כי אני הבעל הבית. מה לא מציגה את זה כך? מחלוקת בין חכמים, הוא מושיב אותם שם, ואז הוא אומר, רגע, איך אתם יושבים? מה, חזרתם בכם? אז הריטב"א אומר, איך זה יכול להיות שאין פה איסור לפני עיוור? איך זה יכול להיות? הרי גם אם הוא פיקח העיוור הזה, יש פה איסור הכשלה. לכן הוא אומר, ואבי כנותן מכשול לפני פיקח. אל תחשבו שאם הוא פיקח אז אין איסור, גם אם הוא פיקח יש איסור. אומר הריטב"א כך, יש אומרים דמהשם אינן, ויש אומרים הזה זה הריאה, רבו של הריטב"א, יש אומרים דמהשם אינן, אתה מאכיל לחברו מה שהוא מותר לו לפי דעתו, לפי דעתו של המאכיל, אין בזה משום לפני עיוור לא תיתן מכשול. עובדה שרב נחמן הרשה לעצמו להושיב אותם בסוכה הזאת, אז רואים שאין בזה איסור, מותר לי להכשיל מישהו בדבר שלשיטתו הוא אסור, אם לשיטתי זה מותר. ואף על פי שיודע בחברו שהוא אסור לו לפי דעתו, וחברו בעל הוראה, ואת אם החבר הוא עם הארץ, בסדר, אני תלמיד חכם, אני יודע שהוא מדבר שטויות, אבל לא, פה מדובר באמוראים, הגיעו להוראה, ואני יודע שהם סוברים אחרת ושהם בעלי הוראה, למרות זאת מותר לי. שהמאכיל היה גם כן ראוי להוראה, וסומך על דעתו להאכיל לעצמו ולאחרים לפי דעתו. מותר. מה רואים?
הם בעצם רואים שזה לא יותר גרוע להציע למישהו עם הארץ לאכול את הדבר הזה, מלהציע לתלמיד חכם.
לא, להפך, הוא אומר, לעם הארץ זה פשוט יותר. בגלל שעם הארץ זה שהוא חושב אחרת ובשהו עם הארץ. אבל אם הוא בא להוראה והוא חושב אחרת, היה יותר מקום להגיד, שמע, אתה חולק עליו, אבל הוא בא לא רע, הוא חושב אחרת.
כמה שלם, שזה בדיוק אותו
כן, דבר. כן, לא יודע אם זה אותו דבר, אבל גם בזה אין איסור של הכשלה. בעם הארץ ברור שאין איסור הכשלה. הגמרא אומרת, אפילו בתלמיד חכם אין איסור הכשלה.
זה לא? זה לא נקרא הכשלה, זה נקרא פסק בעצם.
דבר כזה, אין איסור הכשלה, זה לא הכשלה. מה זה פסק? אבל הם חושבים אחרת, לא פסק. אבל מותר לך להכשיל אותם. בסדר? במה שלשיטתם זה אסור, אם לשיטתך זה מותר. מותר לך. אין בזה איסור הכשלה. אוקיי? עד כאן נעצור רגע. מה יוצא מכאן? מוניזם, נכון? אמרנו. זה בדיוק נייר הלקמוס שלנו. אז הנה מצאנו מוניזם. אוקיי? אז את השאלה הראשונה פשטנו. האם פלורליזם צודק או מוניזם צודק? עכשיו תראו את ההמשך. ההמשך הוא השאלה השנייה. שמת אחת, אם אני חושב שזה מותר, מותר לי להכשיל אותך גם אם אתה חושב שזה אסור, כי זאת האמת לשיטתי. נכון? וזה מה שהריטב"א אומר פה, ושלומדים, רב נחמן. אוקיי? אומר הריטב"א, תראו הלאה. איזה יופי הריטב"א, זה פשוט רקדתי כשראיתי אותו. ונראה לי, דאחה דווקא, מפני שהאיסור ניכר לחברו, והיא לא סבירה לה, לא לאכול. הבה שאינו ניכר לחברו, לא. ואמרין הנתם, חס לי לזרי דאבא בר אבא, דליסוף ולי מידי דלא סביר עלי, בפרק כל הבשר. וכן הורה לי מורי הרב נאו, זה הריאה, מי הוא איך עד איפסק הריל חתה לא כבטא, לא משנה זה אסור, זה כשנפסקה הלכה, לא חשוב. מה אומר רבו, הריאה, יש סוגיה מקבילה בחולין, בקוף י' א', ושם הגמרא אומרת ההפך. הגמרא מדברת שם איתמר דגים שעלו בקערה, רב אמר אסור לאוכלן בקותח ושמואל אמר מותר לאוכלן בקותח. אם זה נותן טעם או לא נותן טעם, כן, זה נת ברנת. ואת אם אתה תשאלת דגים בקערה בשרית, גם מכאן ראיה לפדות האלה של בשר ודגים, תשאלת דגים בקערה בשרית, אז הדגים בלעו טעם בשר מתוך הקערה, לא היה שם בשר, היה טעם בלוע בקערה, אוקיי? עכשיו, האם מותר לך לאכול את הדגים האלה עם חלב? דייס החלבית, כותח. אז השאלה של נת ברנת. אולי נותן טעם, בר נותן טעם. אוקיי? מחלוקת רבו שמואל. ואז הגמרא מביאה רבי אלעזר.
בוא. רגע, סתם זה ספציפי, זה לגבי חלב או לגבי אכילת הדגים עצמם?
דגים בחלב. דגים בלעו טעם בשר.
כן.
עכשיו, אם אתה אוכל אותה עם חלב, האם עדיין זה בולע, הבשר, החלב בולע טעם מהבשר, שהוא בעצמו טעם בלוע, ולכן זה נקרא נת בר נת, נותן טעם בר נותן טעם. או שלא. זה מחלוקת רב ושמואל, אוקיי? לא, לא, להפך, מכאן ראיה שלכאורה אין בעיה לאכול. כי בישלו את הדג בקערה בשרית, וזה בכלל לא בעיה. כל השאלה זה אם מותר לאכול את זה עם חלב. טוב, זה... רבי אלעזר וקיים קמי דמר שמואל. רבי אלעזר היה משמש את שמואל. הייתו לקמי דגים שעלו בקערה. וכאכיל בקותח, הוא אכל את זה בקותח. בסדר? יאיב לי, ולא אכל. זה שמואל אכל. שמואל לשיטתו אין בעיה, זה מותר. אבל עכשיו שמואל נתן לרבי אלעזר. רבי אלעזר לא הסכים לאכול. אמר לי לרבך יאיב אלי, ואכל. ואת לא אכלת? הרב שלך, הרב, זה הרב שלך, שסובר שזה אסור, כשאני נתתי לו את זה הוא אכל. אז אתה לא אוכל? אתה לקמי דרב, אז רבי אלעזר נרעש כולו, הלך לרב, תגיד, אתה אכלת מהכותח הזה עם הדגים ש... ששמואל נתן לך? אמר לי, עד הרבה מר משמעתי, רואים את ההקבלה אלינו? בדיוק מה שרב נחמן שואל את, את רב הרבונה, נכון? עד הרבה מר משמעתי? מה רב, אתה אכלת את הכותח הזה, הרי אתה סובר שזה אסור. שמואל נתן לך את זה ואתה אכלת? מה, חזרת בעמדתך? בדיוק מה שרב נחמן שאל את רבא בר אבונה ואת רב חיסדא.
משמעת
זה
לא משמוע.
כן, מעמדתו. כן, זה אותו דבר. אמר לי, חס לי לזרעי דאבא בר אבא דליספה לימידה דלא סביר עלי. חס ושלום ששמואל באמת העיז לתת לי משהו שלשיטתי הוא אסור. לא היה ולא נברא. שמואל עבד עליך. הוא לא נתן לי באמת לאכול. עכשיו הראשונים דנים מה שמואל שיקר לו, איך זה יכול להיות? לא חשוב. הריטווה פה במקום שואל, זה סותר את הסוגיה שלנו בסוכה. כי בסוגיה פה משתמע שאסור לתת למישהו משהו שלשיטתו הוא אסור. נכון? זה מה שרב הרי אומר, חס לזרי דאבא בר אבא, איך זה יכול להיות ששמואל, זרי דאבא בר אבא זה שמואל. אבו עד שמואל זה אבא בר אבא. כן? זרי דאבא בר אבא זה שמואל. חס ושלום לחשוב ששמואל יאכיל אותי במשהו שלשיטתו מותר ולשיטתי אסור. זאת אומרת, בגמרא פה רואים שאסור לעשות דבר כזה. איך זה מתיישב עם הגמרא בסוכה? לא, רב טוען על שמואל שחס ושלום שהוא יעשה דבר כזה. זה כנראה עיקרון מוסכם. אז זה הראשונים דנים פה, מה, אם כן עשה את זה או לא עשה, לא חשוב, אבל בגמרא פה, שואל הריטווה, רואים בגמרא פה שלכאורה זה עיקרון מוסכם. אני לא יכול להכיל למישהו משהו שלשיטתו אסור, גם אם לשיטתי זה מותר. אוקיי? אומר שואל הריטווה, רבו של הריטווה, זה מתחיל כבר עם רבו של הריטווה, יש פה עריכות בבאר שבע, על הסוגיה הזאת בחולה. זה סותר, אצלנו כתוב שמותר. אני חוזר לריטווה שלנו, היום במקום שני, זה לא... אז אומר הריטווה, ההבדל הוא, האם אתה יודע או לא יודע? רואים? ונראה לי, תראו פה, אני חוזר, ונראה לי דחה דווקא מפני שהאיסור ניכר לחברו. ולא סביר עלי, לא עלי חול. אבא שאינו ניכר, אז לא, כמו שרואים בסוגיה בחולים. הוא אומר, בסוכה, היה מדובר בדבר שכל אחד רואה, יש פה נועים, מופלגים ארבעה טפחים מהסכך, רבא בר אבונה, אנחנו, הם רואים בדיוק איפה הוא הושיב אותם. במצב כזה זה מותר. אבל אם יש משהו שאתה לא יודע, הרי הכותח הזה אף אחד לא יודע אם הוא יתבשל בקערה בשרית או לא. אז שמה עשו, ככה אומר הריטווה. עכשיו בוא נעשה את החשבון רגע. זה הרי לא יכול להיות נכון. מה אכפת לי אם הם יודעים או לא? הרי זה הריטווה עצמו הדגיש, זה נותן עיוור לפני פיקח. זה גם אסור. גם אם אתה יודע שמה שאתה עושה הוא אסור, עדיין אם אני מכשיל אותך בזה, עברתי לפני עיוור. אז מה אכפת לי אם הם יודעים או לא יודעים? אני בשיעור. מה אכפת לי אם הם יודעים או לא יודעים?
אם הם יודעים, אז...
הרי זה גם לפני עיוור, מה אכפת לי שהם יודעים? מותר לי להכשיל את הנזיר שהוא יודע שזה יין. מותר לי להכשיל אותו? לא. אז אם הם יודעים פה שזה מופלג ארבעה טפחים, מותר לי להכשיל אותם? מה פתאום? אז איזה מין תירוץ זה?
טוב, בוא נגיד, סתם נזיר שהוא עכשיו רוצה לעבור על, על מזרות, אולי יש פה את עניין של תאווה, שהוא מעבר זמני, מי שהוא פיקח לגמרי, הוא יודע, הוא יודע מי כמו
הוא עושה. לא אומר שום דבר מזה. הוא לא אומר שום דבר מזה. בוא אני, בלי לעזור לו, אני אסביר לך מה הוא אומר. בלפני עיוור רגיל, אין הבדל אם הוא יודע או לא. אבל בלפני עיוור הזה, שאני מכשיל אותך במשהו שרק לשיטתך אסור, אבל לשיטתי מותר, כאן יש משמעות לזה שאתה יודע. אתם יודעים למה?
איך לעזור?
כי זה מוניזם סובלני, ולא מוניזם לא סובלני. זה פושט את השאלה השנייה. את השאלה הראשונה פשטנו. הריטב"א בעצם אומר, מותר להכיל, זה אומר שהוא מוניסט. עדיין יש שאלה, סובלני או לא סובלני? והוא אומר ככה, כיוון שאני מוניסט, אז באופן עקרוני מותר לי להכיל את השני. אבל יש ערך של אוטונומיה. אם הוא חושב אחרת, אני אמור לכבד את, את הזכות שלו להחליט מה הוא עושה. ולכן שם, אם הוא יודע, אין בעיה, זה אוטונומי, הוא מחליט אם הוא אוכל או לא אוכל. אין בעיה. אבל אם הוא לא יודע, אז לא קיבלתי את האוטונומיה שלו, אני מחליט בשבילו מה מותר ומה אסור. אז ההבחנה בין אם יודע או לא יודע, היא נובעת בדיוק בגלל שהמוניזם שאליו הגענו הוא מוניזם סובלני. והנה הראיה ההלכתית שלנו. עכשיו תראו, זה נייר לקמוס מדהים. אם אנחנו פלורליסטים, מה צריך להיות הפסק במצב כזה? אסור להכיל בכל מקרה, בין אם הוא יודע ובין אם לא. אסור, כי לשיטתו זה אסור. זהו. אם אנחנו מוניסטים רגילים, אז מותר להכיל אותו בין אם הוא יודע ובין אם הוא לא יודע. אבל אם אנחנו מוניסטים סובלניים, אז מותר להכיל אותו אם הוא יודע, ואסור להכיל אותו אם הוא לא יודע. וזה ממש נייר לקמוס אדום, ירוק וכחול. זאת אומרת, כל עמדה פילוסופית מובילה פה למסקנה הלכתית שונה. לכן זה בדיוק מקרה המבחן שיכול להכריע בין שלוש העמדות האלה.
אבל סובלנות לא יצא לקבוע נורמות, זאת אומרת, אסור...
ברור שכן. אסור לי להכיל אותו, כי אני צריך לכבד. לא, לא מידת חסידות. אתה יכול להגיד, השאלה על מה עברתי אם האכלתי אותו כשהוא לא ידע. יכול להיות שהריטב"א יגיד שזה לא לפני עיוור. אבל זה איסור, בגלל שאתה פוגע באוטונומיה שלו. הוא לא אומר שזה לפני עיוור, הוא אומר אסור. אתה מבין? יכול להיות שזה אפילו יהיה לפני עיוור. יש מקום לדון על זה, אבל לא אכפת לי. אבל ברור... שאין שום מקום לחלוקה של הריטב"א, לא לפי הפלורליזם ולא לפי המוניזם. רק מוניזם סובלני יכול להסביר את הריטב"א הזה. כי פלורליזם אומר אסור להכיל בכל מקרה. מוניזם אומר מותר להכיל בכל מקרה. איך אפשר לעשות חילוק בין אם הוא יודע או לא יודע? בגדרי לפני עיוור אין חילוק כזה. רק אם אתה מדבר על מוניזם סובלני.
אז עוד פעם, אם זה מוניזם סובלני...
אז אני אומר, באופן עקרוני אני מוניסט. לכן מותר להכיל אותו. אין איסור לפני עיוור. למה אני רוצה שהוא ידע? אם הוא לא יודע, אז אולי אין איסור לפני עיוור. אבל לא קיבלתי את האוטונומיה שלו. הוא לא יודע, וגרמתי לו לעבור משהו שלשיטתו הוא אסור. צריך לכבד את זה, הוא חושב שזה אסור. אז הוא צריך לקבל החלטות על מה שהוא עושה. כשראה אם זה לפני עיוור או לא, אפשר לדון.
מותר לי להשאיר אותם בסוכה, מותר לי להשאיר אותם בסוכה.
אבל להגיד להם, שימו לב, הנועים פה מופלגים, עכשיו תחליטו מה שאתם עושים. בלפני עיוור רגיל אסור. אסור לי לתת לבן אדם חזיר, להגיד לו, שים לב, זה חזיר. אין, זה לפני עיוור. אסור לי. אבל פה, במקרה כזה שלהם זה איסור ולי זה לא אסור, כאן יש הבדל אם הם יודעים או לא. רק כאן. זה מקרה נהדר, כי זה מקרה ממש אישוש מדעי. אתה לוקח ניסוי ואתה אומר, כל עמדה תביא לתוצאה הלכתית שונה. פלורליזם אסור בכל מקרה, מוניזם מותר בכל מקרה. מוניזם לא סובלני. מוניזם סובלני מותר כשהוא יודע, אסור כשהוא לא יודע. וזה מה שאתה רואה פה. מותר כשהוא יודע ואסור כשהוא לא יודע. ההכרעה שמותר אומרת שהריטב"א הוא מוניסט. הסייג כשהוא עושה אחרי זה בגלל הסוגיה בחולין, כאשר אז רק אם הם יודעים מותר, זה אומר שהוא סובלן. אני לא מכיר דעה שחולקת על זה. יש שם קצת הסברים אחרים בדברה בחולין, אבל אני לא יודע אם אפשר להסיק מהם מסקנות.